קריאת התורה שקראנו היום, שכפי שאמרנו היא הקריאה שאנחנו עסוקים בה היום גם בלימוד פרשת השבוע, שני בכי תשא, חזק חזק אנחנו. והיא כאשר קרא אל המחנה, נתחיל קצת לפני, וישמע יהושע את כל העם בריאו. וישמע יהושע את כל העם בריאו. יש כאן כתיב וקרי. וישמע יהושע את כל העם בריאו. פרק למד ב' מפסוק י' ז'. הקריאו בריאו בו', והכתיבו בריאו בה'. ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. שיחה מעניינת מאוד בין משה ליהושע. יהושע אומר כל מלחמה במחנה. איזו מלחמה? ומשה עונה לו אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. והיא כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות. על המחולות לא סופר כלום. מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה היה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו על המחולות. בפועל כתוב שהם קמו ממחרת, אחרי שהם הביאו את העגל, ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה על זה. הוא אמר למשה רק על העגל. וירא את העגל ומחולות, ויהי חרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, וכו' וכו' וכו'. עובדיה ספורנו אומר, וירא את העגל ומחולות, ויהי חרף משה. תראי פלאות הספורנו. כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו, ובזה התקצף ונואש שיוכל לתקן המעוות, באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראויים לאותם הלוחות. דבר מופלא. למה שבר משה רבינו את הלוחות, אומר ספורנו? בכלל לא בגלל העגל, אלא בגלל המחולות. אלמלא היו המחולות, משה רבינו לא היה שובר את הלוחות. כי כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. ואם יש עגל, אבל לא שמחים בקלקול שעשו, אז יכולים לחזור לתמותם. ביטוי יכולים לחזור לתמותם, כמו בשור תם ושור מועד. המחולות עושים את הטרגדיה, ההשתוללות מסביב, השמחה שלהם בקלקול שעשו. צריך להבין את זה. וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. הרי כשמשה יורד מההר, הוא יודע, לכאורה, את הדבר הכי חשוב, הוא יודע שחטאו בעגל. אז מה הדיון המדויק בינו לבין יהושע? משה יודע את זה, יהושע מסתום גם יודע את זה. או מלמטה או מלמעלה הוא יודע את זה. וישמע יהושע את כל העם בריאו. ריאו יכול להיות ראות, ריאה. ריאו יכול להיות רוע. וריאו יכול להיות להריע. בריאו פירושו בתרועות, בצרחות, בהשתוללות, בתרועותיו. וישמע יהושע את כל העם בריאו, פתאום כולם ביחד, חברים. וישמע יהושע את כל העם בריאו, ברוע. ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. לפי תשובת משה אפשר להבין מה אמר יהושע. ויאמר משה, אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה. כל ענות אנוכי שומע. אונקלוס מתרגם ואמר, לא קל גיבורין דנצחין בקרבה. ואף לא קל חלשין דמיטברין. קל דמחייכין אנא שמע. מעניין מאוד מאוד, זה פילי פלאות. לא כל ענות גבורה. אתה אומר מלחמה? אז במלחמה יש שני צדדים. יש את הגיבורים המנצחים, יש את החלשים המפסידים. מהגיבורים המנצחים אתה שומע תרועות של ניצחון, של שמחה. מהחלשים אתה שומע יללות. אלה שני הקולות ששומעים. ואני בא להגיד לך, זו שיחה מדהימה בין שני מנהיגים, בין משה רבינו לבין המנהיג הבא, קורס במנהיגות. איך מזהים קולות? מה הקולות שאתה שומע? איך מנתחים את המציאות? יש מלחמה. יש מאבקים של כוחות. זה לא סתם חטא בצד. זה ברור שישנה מלחמה. אבל השאלה אם יש כאן כל גיבורים דמנצחין, כל חלשים דמתברין, ומשה רבנו בא לחדש, יש גם כל שלישי במלחמה. קל דמחייכין, אנא שמע. אתם שמעתם בניתוחי המלחמה קול של מחייכים? מי אלה בדיוק? אני מבין שבמלחמה יש גיבורים שמנצחים, יש חלשים שמפסידים. מי זה המחייכים? בלי להרגיז אף אחד, אלה העיתונאים. בכל מלחמה, רש"י אומר, כל חירופין וגידופין, מחייכים. זה בלצחק. בלצחק, לצחק וישכימו, לצחק ויקומו לצחק, שם הוא אמר ולמישתי וקמו לחייך. אבל זה הכל, ויקומו לצחק, זה גם זה וגם זה וגם זה. כאן, קל דמחייכם. זה אחד מהאפשרויות, הרי יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, יש הריגה. כל. למה להכריח תפשט כך? אפילו לפני כן, כשהוא אמר ויקום לצחק, רש"י אמר, יש ממש מה זה גילוי עריות, יש ממש מה זה שפיכות דמים, יש הכל. אחד האפשרויות. גם שם זה לא האפשרות היחידה. זה לא משהו אונקלוס סבור כך. אחת האפשרויות. אם זה גילוי עריות, צריך להבין מאיפה זה בא, ממה זה נובע. ואני חושב שקל דמחי חינא נשמע בא להגיד דבר גדול שרוצה ללמד משה רבנו את יהושע. יש ציניקנים, זה הציניות, זה הקל דמחי חינא. במלחמה יש כאלה שבאמת גיבורים, יש כאלה שבאמת חלשים. על זה לא הייתי שובר את הלוחות. אלמלא היו המחולות, לא היה שובר משה רבנו את הלוחות. זה דבר מדהים של ספורמה. למה לשבור את הלוחות? תתקן. אנשים נופלים ביצרם, אנשים נופלים וחוטאים. מה צריך פה ללכת לדרשות של גילוי עריות? בפשט, עבודה זרה הכי חמורה, זה ברור שיש. שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, לא צריך לשבור על זה את הלוחות. מחולות, הוללות, השתוללות, זלזול במציאות, ציניות. מרגישים את זה הרבה פעמים, לא רוצה להיכנס, כי אני רוצה להגיע לפורים ישר, אבל מרגישים את זה המון פעמים בחברה מודרנית, המון פעמים. כל כך הרבה פעמים. יותר מכל גזרות הגירוש, היה שורף לשמוע ציניות. יכול אדם לבוא לומר, אני יודע מה, לדעתי צריך לעשות ניתוח כואב. בסדר. אז מה אתה מחייך? בשלב הזה נגמר הכל. בשלב הזה מוכח שאין פה כאב. אז גם אין לי מי לעבוד. אין על מה לעבוד. הדיון בין משה ליהושע, לעניות דעתי, היה האם לשבור את הלוחות. האם הגיע הזמן לשבור את הלוחות או לא? יהושע אומר, משה רבינו, יש כל מלחמה. כשיש מלחמה, יש עם מי לעבוד, יש לחם. יש מה להלחים פה, יש מה לעשות פה. יש מלחמה. משה רבינו אומר לו, יש כל ענות. יש מחולות. זה מה שאני שומע. בוא נרד לראות. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא שמשהו צדק. כי הוא אמנם ראה את העגל, אבל הוא גם ראה את המחולות. אגב, לא כתוב פה וירא את העגל ואת המחולות. כך אני הייתי אומר בעברית. וירא את העגל והמחולות. וירא את העגל ומחולות. לא היה פה עגל לבד. היה פה עגל ומחולות. לא היה העגל והמחולות. היה פה העגל ומחולות. זה כל כך מופלא, זה מדויק כל כך. זה ממש לא פייר בערב פורים לעסוק בזה. למה אני מתחיל בזה? ההלכה שלך יבין איש ליבסומי בפוריה עד אלו ידע. ואגב, עוד מילה אחת. אנחנו בתענית אסתר. שונה תענית אסתר מכל התעניות. שבכל התעניות, עיקר התענית היא לעשות תשובה. וכמו שהנביא צובח ומופיע בהלכה מיד, שלא יעסוק רק בתענית ובסיגופים, כי אז הוא עוזב את העיקר ועוסק בתפל, אלא יעשה תשובה. שונה תענית אסתר, שבעצם בזה היא דומה ליום הכיפורים. היא נתקנה רק לתשובה. כל מה שתענית אסתר נתקנה, זה כדי לעשות תשובה. אין עוד דבר כזה. זה לא 10 בטבת, זה לא צום גדליה, זה לא 17 בתמוז, זה ודאי לא 9 באב. מבחינה הזאת זה יום הכיפורים. פורים וכיפורים הם אותו דבר. אז תענית אסתר היא ערב יום הכיפורים. ואם בערב יום הכיפורים יש מדרגה של יום הכיפורים, כי צריך לדעת להיכנס ליום הכיפורים מתוך ערב יום כיפור, אז לקבלת תורה מאהבה של פורים קודמת תענית אסתר. המוקפים חומה, הירושלמים, פחות מרגישים את זה. אבל הפרוזים מרגישים את זה, אני משער, מאוד חזק. אנחנו מרגשנו את זה בפורים משולש עוד יותר חזק, כי זה אז צמוד. הצמידות הזאת של הצום והכניסה לפורים, וצום שאיננו זכר למשהו. הוא זכר לכל העניין. אבל כל תקנתו היא יום קהילה לכל. עכשיו מתכנסים, עכשיו עוצרים, עכשיו מתכנסים עם עצמנו תשובה. כי אין דבר יותר קל מלמשוך את השמחה למקום שהוא מסוכן. איפה הגבול בין קל דמחייכין, בין מחולות לבין שמחה? בכלל צריך לברר הרי את כל העניין של חייו איניש ליבסומי בפוריה עד אלו ידע. מי לנו יותר מהתורה שלנו שדוחה את השחרות ודוחה את ההוללות ורואה בכל השחרות דבר מגונה? פתאום זה הדבר הכי חשוב שיש. הביאור הלכה מביא מיד, כדאי לחזור לדברים, אבל צריך את ההגדרה. קודם כל, לידיעה, זה לשון המאירי, כותב הביאור הלכה בסימן תפריש צדי היק, שזה מופיע. חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה ובאכילה ובשתייה, עד שלא יחסר שום דבר. ומכל מקום אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה. שומעים את ההגדרה? האם אתה מפחית את עצמך? או אתה מוסיף את עצמך? שלא נצטווינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך, וכולי וכולי. הפוסקים אומרים שהסיבה בכלל שאמרו לשתות יין יותר מכפי הרגלו, זה כי הנס נעשה ביין. כיוון שכל הנס נעשה במשתים וביין, אז צריך לשתות יין יותר מכפי הרגלו. דבר קשה, הנס נעשה ביין, כל מה שהם עשו שם במשתה אצל חשברוש, אנחנו צריכים ללמוד ממנו. הוא עשה עוד כמה דברים. הנס נעשה ביין. נו, ותראו לאן הגיעו. בסדר, אז גם הנס של משתה אסתר נעשה ביין, נו, אבל זה היה חיוני לשם. אז זו הנקודה, זה הופך להיות העניין, עד שכל היום הזה לא נקרא יום טוב, אלא יום משתה ושמחה. ועשו אותו יום משתה ושמחה. ויום המשתה הזה של פורים הופך את היום הזה באמת לשונה מכל הימים, לא רק במציאות שהיה, אלא גם במציאות שיהיה. כל הנביאים והכתובים, מסיים הרמב״ם את הלכות מגילה בהלכה האחרונה בפרק ב' בהלכות מגילה, כל הנביאים הכתובים עתידים לבטל, חוץ ממגילת אסתר. ימי הפורים לא נבטלים, לא יום טוב. כל חג יש מצוות שמחה. בפורים יש מצוות יום משתה ושמחה. אני חושב שהיסוד הוא מאוד פשוט. הדברים, אני חוזר על דברים פשוטים, ברורים, אבל צריך להתחזק בהם ולהגדיר אותם ולקבל על עצמנו, כולנו. שמחה יכולה לבוא מבריחה. ושמחה יכולה לבוא מבחירה. חשבתם פעם שבחור, ימי הבחורים, זקנה ובחרות, להיות בחור זה לבחור או לברוח. זה גם זה וגם זה. השורש הזה של בחור הוא שורש מעניין מאוד, בית חטא רש"י. זה לבחור, זה לברוח, וזה להבריח. כמו בריח התיכון, את הכל. כשאנשים הגיעו לעגל, הם הגיעו מייסורים גדולים לעגל. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. והיה רעם כי בושש משה לרדת מן ההר. המתח הוא עצום. אתה לא יכול לשפוט את זה רק באופן שלילי. כל עוד לא ברחת עם זה, כל עוד הפעולה אולי נעשתה, אבל אתה לא ברחת למקום שאתה שמח עם הדבר הרע הזה, אתה ברחת כבר, אפשר לתקן ולהדליק את הנר. שמחה היא המקום שיכול להעצים את האדם יותר מכל דבר אחר. אין אפשרות יותר משמחה להגיע לעוצמות. מה יכול להיות יותר משמחה? שמחה היא פריצה של כל החומות. החומות מפריעות. באופן אמיתי, כשהאדם חושב עם עצמו באמת עד הסוף, כל החומות מפריעות. כל החומות מפריעות. החומות ביני לבינך, חומות השכל מפריעות. כל החומות מפריעות. טוב שיש חומות, אבל החומות מפריעות. וכל עניינו של פורים זה להגיע לעד אלו ידע. להגיע לבנהפוך הוא. להגיע להבנה שכשירדו החומות אתה תבין שמה שנראה הכי רע הוא בעצם יסוד של טוב, ומה שנראה הכי חושך הוא בעצם יסוד של אור. אין דבר יותר מעודד, אין דבר יותר משמח, אין דבר יותר אמיתי מזה. זה הדבר הכי אמיתי. אבל זה פלאי פלאות שדווקא הפורים, שכל עניינו הוא הסרת החומות, שכל עניינו הוא הפרת כל המחיצות, דווקא על פורים נאמר במגילה, ולא יעבור. פורים, ולא אחר כך. אי אפשר לעשות בתת זין. כי כשאתה הופך את הורדת החומות למקום שהוא, זה ישמע מוזר, גם להורדת החומות יש את הגבול מחוץ לחומות. צריך להיות כל כך עליון, כל כך גדול, לוודא אם השמחה מפחיתה או השמחה מרוממת. אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה. לכן לפני פורים צריך לעשות יום של תשובה. לפני פורים צריך לעשות זמן קהילה לכל. צריך להתקהל, צריך להתכנס, לוודא אם אני יכול להיכנס לפורים. ובזה זה עוד יותר מיום הכיפורים. והיכולת להגיע מפורים למדרגות הנישאות שאדם יכול להתרומם אליהן, זה בעל השפעה על כל השנה כולה, עוד יותר מיום הכיפורים. כי הכוח להגיע אל השמחה הזו שנותנת לך את הכוח להמשיך כל הזמן. מהי השמחה ממש? הרבה פעמים בשכרות מגיעים לשילובים של בכי ושמחה וצחוק ובכי והכל משולב ואין שום סתירה בכלל. שום סתירה, ההפך. השולחן ערוך פוסק בדין ברכות. חייב אדם לברך על הרעה. יש כאן חלק ב' משנה ברורה שנייה. רוצה לקרוא את לשונו המדויק. חייב אדם לברך על הרעה. נוסח השולחן ערוך הוא נוסח מופלא. ושם ההגדרה לשמחה. מהי שמחה? חייב אדם לברך על הרעה, סימן ריש כף ב' סעיף ג'. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. כדרך שמברך בשמחה על הטובה. שמעתם את השולחן ערוך? לא חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. שאני הבנתי שהפירוש הוא שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, להבין שגם הרעות וגם הטובות, שהכל הקודש ברוך הוא. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה. לא יכול, לא יודע מה אתה רוצה ממני. לא מבין מה שאתה אומר, זה הלכה. זה לא הלכה למיוחדים. שלא נדע, שלא נצטרך, שאף אחד מאיתנו לא יצטרך את ההלכה הזאת אף פעם. חס וחלילה. אבל צריך ללמוד את ההלכה. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ובנפש חפיצה? כדרך שמברך בשמחה על הטובה. כלומר, כשם שמברך על הטובה, הכוונה היא מה? בשמחה. לא כשם שמברך על הטובה בדביקות, בכוונה, ככה יברך על הרעה, ברעה, אבל יקבל. לא. זה לא צידוק הדין, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. צידוק הדין זה דבר אחר. ברכה חייבת להיעשות בשמחה. איך מברכים בשמחה על הרעה? עכשיו הוא מסביר. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. משפט נורא, האמת היא שזה מקומם בקריאה הראשונה. אבל בוא נבין את זה עד הסוף. בוא נקרא לאט לאט. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. זה עומק העניין של עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. עוד רגע. כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם. נו, זה צידוק הדין. רגע. נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם שהיא שמחה לו. לא יאמן. מהי השמחה של אדם? מהי השמחה של אדם? להיות עובד את השם. אתם יודעים מה הפירוש עבדו את השם בשמחה? עבדו את השם בשמחה זה גם עבדו את השם מתוך שמחה? עבדו את השם בשמחה פירושו, אתה יודע מה נותן לך, אתה יודע איך מגיעים לשמחה. עבדו את השם. שכיוון שהוא עובד את השם, היא שמחה לו. ביטוי שאי אפשר להבין אותו. מה הוא אומר פה? הרי בסופו של דבר, אחרי שכל החומות מוסרות, אחרי שהכל, הכל, 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 כל החומות נפלו, בסופו של דבר, הרי אתה יודע שהניתוח שלך למה טוב ומה רע לא תמיד עובד. הרי בסוף אתה יודע את זה. נכון, תפקידו של האדם בעולם, תפקידו של יהודי בעולם, זה שכל עם ישראל יחלל יום כיפור שחל בשבת, כדי להציל ספק ספיקה של חיים לשנייה אחת. וחס וחלילה שאנחנו נקום ונאמר, נו, מה שהקודש ברוך הוא אומר, חס וחלילה. כולם ביחד. ודאי. אבל עכשיו, בוא נעמוד רגע בצד. הקודש ברוך הוא נותן לי את החיים בשביל לחיות, וחי בהם. אבל הרי בסופו של דבר אתה יודע שהוא היחיד שיודע מה לעשות פה. בסופו של דבר אתה יודע שהוא יודע. בסופו של דבר אתה יודע שאתה לא יודע. אתה הגעת כבר להבנה שאתה לא מבין כלום. אתה יודע מהי השמחה הגדולה ביותר שאדם יכול להגיע אליה. שהוא מבין שהוא לא מבין. אתה יודע איזו הבנה זאת? אתה יודע שאתה דלא ידע. אתה יודע איזו מדרגה זאת אתה יכול להגיע אליה? טמבל, מסכן הוא טמבל. אין לו בעיות. זה לא מדרגה. אבל מי שכל עניינו זה לדעת, ובשיא הדעת, שיא הפסגה של הדעת, הוא לדעת שלעולם לא אוכל לדעת, כי הוא היודע ועד. אתם יודעים מה זה ספר המדע של הרמב״ם? היום כשאומרים שמישהו הוא מדען, מתכוונים להגיד שיש לו המון מידע. ספר המדע של הרמב״ם זה הספר שבו הרמב״ם מלמד אותנו שלעולם לא נדע. כך נעשה איש מדע של הרמב״ם. לעולם לא תגיע לדעת. אז בשביל מה כל ספר המדע? תדע את זה. בוא אני אידע אותך שלעולם לא תוכל לדעת. אם ידעתיו, הייתיו. לעולם לא תוכל להגיד ידעתיו. ואתה יודע ויודע ויודע, ועניינך הוא לעבוד את השם, ועבודת השם היא השמחה הגדולה ביותר שיש בעולם. ומתי אתה יודע שאתה הכי עובד את השם? כשאתה עומד במבחנים של עבודת השם. נו, ומתי המבחן הכי קשה בעבודת השם? כשחס וחלילה צריך לברך על הרעה. נו, ומה זה לברך על הרעה? זה לדעת שהמקור הוא בדיוק מאותו שורש של הטובה. כלומר, הגעת למדרגה שאתה יכול לברך על הרעה. אז אתה מבין באיזה מדרגה אתה בעבודת השם? איזו שמחה. זה לא שמחה במובן המטופש, שעכשיו אני לא אבל, שעכשיו אני לא כואב, שעכשיו אני לא בוכה, שעכשיו אני לא חסר את מה שנעלם, את מי שמת חלילה. חס וחלילה. זה שמחה במובן העמוק, שעכשיו אני עוד יותר עובד את השם. הלוויה של בנו של החפץ חיים, בן שנפטר צעיר, עמד החפץ חיים והספיד, ובבכי תמרורים הוא אמר בהלוויה: ריבונו של עולם, ציווית ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ונתת לי ברוך השם לאהוב אותך בכל הלב. אחר כך נתת לי אישה, ונתת לי ילד, ואמרת לי כך מהלב, ותיתן עכשיו מהבכל לבבך. אז לקחתי מהחלק שנתת לי, וחלק מהבכל לבבך נתתי לו. עכשיו אני מחזיר את החלק לואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. עכשיו זה חוזר אליך. בכל לבבך. זה קשה לקלוט את זה. אבל צריך לתפוס שעומק, עומק, עומק, עומק השמחה הוא ביכולת לתפוס שכל מה שיש לי בעולם זה עבודת השם. ומכוח העבודת השם יש לי את הילד שלי ואת הילדים שלי ואת האישה שלי ואת החיים שלי ואת השמחה שלי. ומכוח זה אני אוהב את הכל ונותן לכל, אבל זה מה שיש, זה עומק הכל. לא ולכן אין כלום, ולכן יש הכל. לכן אני מודה על הכל. אבל אני יודע שהכל, הכל, הכל, הכל מאיתו יתברך. אתם קולטים את הגבול הדק בין השמחה כבריחה לשמחה כהגעה לשיא השורש? יכול מישהו לנתח את מה שאמרנו ולהגיד, נו, גם זאת בריחה. מה זה משנה? אתה לא מתמודד עם המציאות, אתה אומר. השמחה של עבודת השם היא להבין, זה ההפך הגמור מבריחה. זה הבנה שהכל, הכל, הכל, הכל נמצא בשורש, ושם זה נצח נצחים, שם אין סוף, שם אין הפסק, שם אין הפסקה. שם אין חידלון, שם אין רע, שם אין מוות. כשרואים את הכל, 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 שושנת יעקב, כשהיא שושנה בין החוכים והיא שושנת יעקב, היא צהלה ושמי חבירותם יחד. כשרואים הכל יחד, כשרואים את התחלת, כשרואים את התחלתם יחד, תחלת מרדכי את הכל, אז תופסים שתשועתם הייתה לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. ואז זה לא משנה מצד ארור המן או מצד ברוך מרדכי, מצד ארור הזרש או מצד ברוך האסתר. חרבונה, חרבונה זה שהראה שהעץ הגבוה 50 אמה שהכין אתמול המן כדי לתלות עליו את מרדכי, הוא בעצם מוכן מששת ימי בראשית העץ הזה, כדי שהמן בסופו של דבר יעשה את כל הפעולות כדי לתלות את המן על העץ שהכין המן, כדי לתלות בסוף של דבר את עצמו. רק לא ראינו. נעלם מאיתנו שם השם. הוסתר מאיתנו כל הדרך במגילה. לא זיהינו. עכשיו מזהים. איך אמרנו? עכשיו מזהים איך חרבונה של פרק א', אמרנו בשיעור, חרבונה באלף. חרבונה מופיע פעמיים במגילה, בפרק א' הוא מופיע חרבוינה באלף. חורבן, זה כל משהו. חרבוינה סתם, אחד מן הסריסים, הולך להביא את ושתי. זה עניינו בעולם. ובפעם השנייה הוא מופיע ויומר חרבונה בהי. מי שגילה איך כל החורבן יכול להפך לבניין. כל הסיפור, כל הסיפור הוא איך אתה יכול לקלוט את מושג השמחה מפני שאתה הבנת שאתה לא בורח על ידי השמחה. אתה לא בורח למקום שאי אפשר לעשות כלום, ההפך. אתה הולך אל השורש הכי עליון, הכי עמוק. הגבול הזה הוא כל כך דק. כל כך בשנייה אפשר להרבב את היינות. ולהפוך לגורנישט. והכל כאשר לכל. זאת אומרת, אתה יכול, כשאתה לבד, להתרומם ולרדת X. כשזאת חבורה, ההתרוממות יכולה להיות שבעתיים, אבל גם הירידה יכולה להיות שבעתיים. כשזה ביחד, נו, אז אם מתרוממים ביחד לשמחה, איזו עשרת מחיצות יכולה להיות. איזה הפלת חומות מסוגלת להיות. ואיזה כלום יכול להיות. לא יכול להיות שרק נגיד שפורים ככיפורים, אבל יום כיפור נעשה אלול שלם. ולפורים, פורים. מבינים כמה זה הפוך מפורים לנו, תשכח את הכל. מסכות רעה שנים, זמירות וריקודים, אבא נריש הרש רש רש. בסדר? אז בגן זה בסדר. אבל צריך לעבור, שלום כיתה א', צריך להמשיך. הגן צריך להיגמר פעם. ואני לא מבטל את הערך של תשכח את הכל במובן החיובי שלו. יש ערך באקמול. יש ערך. אבל אל תקראו לזה שמחה, זה נושא אחר לגמרי. זה להירגע. זה רלקס. זה מרגיע וזה קצת משמח, מצוין, אפשר לחייך. מה הקשר בין זה לבין שמחה? מצוין. בסדר גמור. זה טוב, שניצל תבעול זה טוב, אבל אל תגידו שזה שניצל. כלומר, יש גבול. כלומר, לא, גם לאלבון יש גבול. תגיד שזה תבעול, ואשתי גם אומרת שזה בריא. הכל אני מסכים. שניצל זה לא, מה אני יכול לעשות? יש גם הונאה בעולם. אז זה חשוב הכמול, וזה חשוב הכל, ואני בעד, והפסיכולוגים אומרים שמאוד חשוב לרגע, גם לא אני אומרת, זה באמת נכון שזה חשוב. ודאי, נו, צריך לנוח, הכל נכון. צריך גם לקום אחרי שנחים, הכל נכון. אבל שמחה של פורים, זה מנוחה, צריך לנוח אחרי זה שנה. זה היום הכי קשה בעבודת השם. שמחה של פורים. יום כיפור אתה מתכונן אלול, אתה מתכונן 40 יום ליום כיפור, ביום כיפור בסדר, אתה פועל לפי ההכנות כמה שאתה יכול. פורים אתה מתכונן, אבל אז אתה שותה, מי אומר שההכנות יעבדו? הכנת, עכשיו אתה שתית. אתם מבינים איך מתכוננים לפורים? לכן אני אומר שליום כיפור צריך להתכונן באמת 40 יום. לפורים צריך להתכונן כל השנה. פורים זה דבר אחר, פורים זה השורש. חשבתם על חג כזה שנקרא על שם הפור? זה כל כך לא יהודי. פור. על שם הפור קוראים לו. למה? כי היה גורל. לוטו. תארו לכם שהיו קוראים לחג הזה לוטו. פוקס. חג הפוקסים. פורים. כי האימך שימו הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. הוא הפיל פור. קודש ברוך הוא סובב את הכל. שוין, הבנתי. אבל תתרגל שגם בלוטו שיש מסביבך זה אותו דבר. חשבתי פעם למה זה נקרא פורים. פור אחד הוא הפיל. אומרים י' ד' ת' ו' שני פעמים. אני חושב שזה נקרא פורים. האחד על שם הפור, ואחד על זה שכן כל יום פורים. אתה יודע כמה פורים יש בעולם שזה הקודש ברוך הוא ונדמה לך זה פור. גם לזה אתה קורא לא טוב, וזה אתה אומר לא טוב, זה אתה אומר לא טוב, הכל פוקסים. הפור נעשה לפורים. תתרגל, תתכונן. זה אי אפשר ביום טוב, זה לא ושמחת בחגיך. זה אי אפשר עם שלוש סעודות רגיל. זה לא עולה, זה עובד עם יין. נו, זה עובד עם יום משתה, זה לא עובד אחר. אז זה לא שכיוון שהנס נעשה ביין, ככה הנוסח, כיוון שהנס נעשה ביין, אז ממשיכים ביין יותר מכפי הרגלו. הנס הוא להראות לאן אנחנו מגיעים למשבירת המחיצות, ולאן הגיע אחשוורוש עם ושתי בשבירת המחיצות. זה הנס של פורים. לאן הגיע משתה ושתי, ולאן הגיע משתה אסתר. בוא נראה לך לאן הוא מגיע. תראה לאן הגיעו עם יין במשתה של פרק א', תראה לאן הגיעו עם יין במשתה של אסתר הראשון והשני. אז אלה הדברים, וצריך בזה להתחזק חיזוק גדול. חיזוק גדול. מיום התשובה, מיום תענית אסתר, ליום הפורים, צריך להתחזק בזה ברמה האישית, המוסרית, הפרטית, ברמה הישיבתית. צריך להתחזק לזה היום גם ברמה החברתית, הציבורית, ברמה של כלל ישראל. כל כך צריך שמחה היום. כל כך צריך פשוט שמחה. שמחה של אנשים שיודעים באמת, באמת, שהקודש ברוך הוא מנהל את הכל. לא סתם. כל כך אנחנו מוקפים בכל אלה שיודעים את כל התשובות לשאלות, וכשאנחנו מתחילים לשמוע את התשובות שלהם, אנחנו הרי מזדעזעים. בחירות קוראים לזה. זה מה יש בחירה חופשית? אין בכלל במה. כל כך אתה מוקף בבלוף של ידענות, פרשנינו לענייני פרשנינו, הכל איזה מין. וכל כך אפשר להיכנס לייאוש, כי עולם שלם סומך על השכל, והשכל מתפוצץ לך בפנים. כל כך אפשר להיכנס לשמחה, אם אתה אומר, או, oh, הנה ההזדמנות להראות שלכל יש שורש. יש שורש, וזה נצח, וזה נצח נצחים, יש שמחה. בדיוק מאותה סיבה הולכים לשתות, אבל השאלה לאיזה כיוון. אני יכול לשתות כי נשבר לי, נמאס לי, הכל התאכזב לי, התפרקתי, אז מה יש לי לעשות? אז אני הולך, בורח, שותה. היינו בטיש באלנבי בליל שבת, ככה בלילה מאוחר, חלק שהיה. הולך! אופק בירה, נכון? ככה אמרו שם. למה? כי די כבר! ומה יקרה? עוד כוס יש סיכוי שנתפקח שעה יותר מאוחר. ואחרי זה יהיה אוברדרפט, מוות. ואפשר ללכת לשתות בדיוק, 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 וכאילו מאותם סיבות, ולהראות שהסיבות האלה מושכות למקום בדיוק הפוך. יש שורש. ועבודת השם היא השמחה. והיא באמת השמחה, אין עוד שמחה, זאת עבודת השם היא השמחה. עבדו את השם בשמחה, זה שני דברים. עבדו את השם איך? אך ורק בשמחה. עבדו את השם לא בשמחה, זה לא עבדו את השם. אבל הפירוש השני הוא אותו דבר. בשמחה איך? רק עבדו את השם. בשמחה שהיא לא עבדו את השם, היא לא שמחה. עבדו את השם בשמחה, זה שני הדברים ביחד. כל השנה מתכוננים לזה. רק בפורים יש לך אישור. אישור מלשון אישור, ואישור מלשון מאושר. זה טוב מאוד. אבל רק בפורים אתה מקבל אישור לזה. ולא יעבור. לא יום טוב, לא ככה קצת. אישור ממש. אז כאן בישיבה ביקשו החבר'ה לקבוע כללים בצדק גדול. אני הראשון שמקבל אותם, והכללים נכונים. בסעודה, בליל פורים, מחר, בסעודה עצמה, לא תהיה שתייה. נשתה קצת לחיים, מתכוון להוציא את כולם. אבל בסעודה עצמה, אחרי המגילה, לאט לאט, בחדר האוכל, כשניכנס אחרי זה לשמחת ליל פורים, ככה כמו שצריך, עד שאומרו לנו שהגיע זמן קריאת שמע, יפסיקו אותנו, כי משיח יודיע שצריך ללכת לבנות את הבית כבר. בשמחה עצמה יהיה כאן, איך קוראים לזה? ברמנים, נכון? ברמנים? ברמנים. ברמנים, אתם יודעים מה זה ברמנים בעברית? לא, בר זה חוץ. נכון? תנא פר לבר. נכון? ברמנים זה מן, שמי שלא בסדר הוא זורק אותו לבר. נכון? ברמן, נכון? זה הפירוש, לא? ברמן, שכל מי שהוא לא מן, הוא בר. אני חושב, זה הפשט. ומסתומה אמרו לי גם, אני לא מבין איך זה קשור למילה, יש להם גם תפקיד לתות מנים, לתת מניו, לתת את היין הנכון, אבל רק לפי המניו הנכון, רק לפי מה שיקבעו. תראו כמה שפות ביחד, ערב פורים. אז זה א', ומטעמי קשרות לא יכניסו שתייה אחרת לחדר אוכל. למען לא יערבבו ולא יתערבבו. ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, והשם ירחם. בסדר? אז אשר על כן, במקביל אמרו לי שיש כאן גם סידור מיוחד, שערי הלכה יהפוך להיות חדר מיון. זאת אומרת, יש חדר שיקוירים. מי שהברמנים החליטו שהוא כבר צריך לנוח, אז ינוח על משכבו בשלום, ובעזרת השם יקום לקץ הבוקר, אנחנו נלך יחד, אנחנו נשמור לו מקום בעזרת השם בריקודים עם המשיח. זהו, יש פה עוד כל מיני הגדרות שאמרו לי, אבל הכל ייכתב, ואני באמת באמת מבקש שנעבוד לפי הכללים, שנעבוד לפי הכללים. וביום הפורים עצמו, שאז בעצם כל דין המשתה, ולא בלילה בכלל, אלא ביום, ביום הפורים עצמו, לעזרת השם, יש כאן תוכנית ארוכה, אני לוקח אחריות רק עליי, כדי לקיים לפחות פעם בשנה להיות כל איש סורר בביתו. אני יודע, מדבר כלשון אמור, לא, אבל סורר בביתו ודאי, וכולם, כולם, כולם, בזמנים שקובעים, באמת לא יודע, זמנים ביום הפורים, מוזמנים בשמחה, אמרו לי שיהיה גם אוטובוס, נכון, שאפשר יהיה להגיע והכל. אז כולם מוזמנים בשמחה ובטוב לבב, לבתי הרמים, ביתי שלי, לביתנו, לפי מה שהיא קבעה. אבל היסוד של הכל באמת, שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו קליפות המן המלאק לגמרי כבר, ונזכה להידבק בקדושת מרדכי ואסתר, בקדושת פורים באמת. תשובה שלמה ופורים שמח.